שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים היום את לימודינו ספר שמואל, ספר שמואל א' בפרק ב'. אתמול ראינו את החטאים של בני אלי ואת העונש, את נבואת הפורענות שעתידה לבוא על בית אלי בעקבות החטאים האלו. החטאים שראינו, שהכתוב הזכיר, נזכיר אותם כעת בקצרה. חטא ראשון היה הגזל, פירוש הדבר שהם לקחו מעם ישראל מחלק הקורבנות יותר ממה שמגיע לכהנים. חלק שני, חטא שני, היה בעצם ביזוי עבודת הקורבנות, בזה שהם לקחו את חלקם לפני החלק שמגיע למזבח, הקדימו את שולחנם, כמו שראינו, לשולחן גבוה, ובעצם עשו שכל עניינו של בית המקדש, הם גרמו שכל עניינו של בית המקדש או המשכן, וכל עניינה של עבודת הקורבנות היה לצורכם הפרטי. והחטא השלישי היה אשר ישכבון את האנשים, אז או שראינו שזה גילוי עיירות ממש, או שגרמו ערבוביה, או שגרמו השתאות והמתנה של האנשים והנשים עד שחזרו שוב לביתם, ובזה נזקף החטא על העתת ומניעת חיי המשפחה התקינים. כנגד החטאים האלו ראינו אתמול את האנשים. העונש הראשון כנגד חטא הגזל היה חטא העניות. זאת אומרת, בניו של אלי, צאצאיו של אלי, יהיו עניים, יבואו אל הכהנים המשרתים בבית המקדש, לעתיד לבוא, ויבקשו מהם מעט לחם כדי שיצביעו את נפשם. כנגד הגזל, לקחו ממון ואוכל שלא שלהם, הם עכשיו יבקשו כנזקקים אוכל ומזון. מזון להשביע את נפשם. כנגד חטא ביזוי הקורבנות, כיוון שהם לא ראויים לעבוד בבית המקדש, מי שמבזה את הקורבנות, מי שלא מבין את עניינם של הקורבנות, את עניינו של העבודה במשכן, בבית המקדש, לא ראוי לעבוד שם, ובטח לא ראוי להיות כהן גדול, ממילא נתלה הכהונה מבית אלי, ותעבור למשפחה אחרת, בעצם בני איתמר, בניו של אהרון, לבני אלעזר, בנו השני של אהרון, בנו הרביעי של אהרון. וכנגד החטא הזה של השכבות אנשים, אז ראינו את העונש שהגיע אליהם, וזה שימותו שם האנשים, בצאצאיו של אלי, ימותו צעירים. ימותו צעירים, ודאי שמיתה ומוות מגיל צעיר גורם ל... נזק למשפחה, אסון למשפחה, קושי גדול מאוד מאוד למשפחה, כנגד זה שהם ככה התעסקו או מנעו או לא טיפלו טוב בענייני המשפחה או הפריעו לענייני המשפחה להתנהל באופן תקין, אז גם משפחתה, גם משפחותיהם לעתיד לבוא לא יהיו באופן התקין ובאופן הראוי והמלא. אלו החטאים ואלו העונשים, כפי שראינו אתמול. כעת, וציינו את זה גם אתמול, נראה את הפסוקים שבהם הכתוב, הנביא שמואל, כל הזמן מנגד את התנהגותם של בני אלי ביחס להתנהגותו של שמואל. אז נעבור על הפרק בזריזות, רק על הפסוקים המדוברים. אז ציינו כבר אתמול, פסוקים, החטיבה הראשונה, יחידה הראשונה, פסוקים י' א' י' ב' אצלנו בפרק, בפרק ב'. אז אני מציין את הפסוק, פסוק י' א' מציין שוענה, זאת אומרת שמואל, היה משרת את השם, את בני אלי הכהן, זאת אומרת שמואל משרת את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, במשכן. מצד שני, ובני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. זאת אומרת, בני אלי, הם לא יודעים את השם, לעומת שמואל, שהזכרנו בפסוק הקודם, משרת את השם. זאת החטיבה בפסוקים, זאת היחידה בפסוקים י' א' י' ב'. בהמשך, בפסוקים י' ז' י' ח', שוב מצוין, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי ניעצו האנשים את מנחת השם. בעצם הסיכום של חטאי בני אלי, שהם ניעצו את מנחת השם, בעצם ביזו את הקורבנות כפי שציינו, פסוק י' ח', מיד פסוק שבא אחריו, ושמואל משרת את פני השם. זאת אומרת, הנערים, השליחים של חופני ופנחס מבזים, ניעצו את מנחת השם, ואילו שמואל משרת את פני השם. בהמשך, מציין אפשר לציין עוד פסוק של פסוק א', בסופו, ויגדל הנער שמואל עם השם, הנער שמואל מתפתח וגודל עוד ומתעלה עם השם, ומיד פסוק ב', התוכחה של אלי לבניו, ולי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל. זאת אומרת, שמואל גדל עם השם, ומצד שני מסופר מיד על מעשיו של בני אלי, מעשיהם של בני אלי, שהם כל אשר יעשו לכל ישראל. זאת אומרת, אותם מעשים שבעצם הזכרנו מקודם. פעם נוספת, פסוק כף A וכף ו, כף A מצוין, ולא ישמעו, בסוף פסוק כף A, ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ השם לעמיתם. זאת אומרת, על אף התוכחה שהוכיח אלי את בניו, התוכחה כנראה לא השזיזה או לא השפיעה עליהם, והם ממשיכים עדיין במעשיהם, ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ השם לעמיתם. זאת אומרת, בני אלי עדיין ממשיכים במעשיהם, ולא נשמעים אל התוכחה, אל דברי הביקורת, שאומר להם אלי, זה פסוק אפי, ומיד פסוק אפיו, והנער שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם השם וגם עם האנשים, זאת אומרת, בני אלי לא שומעים לתוכחה של אביהם, והם ממשיכים במעשיהם הרעים, לעומת זאת שמואל, והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם השם וגם עם אנשים. זאת אומרת, שמואל שוב גודל, כפי שראינו כבר בפסוק הקודם, שהוא גודל, מתפתח, מתעלה, גם עם השם וגם עם אנשים. פעם אחרונה ביחידה הזאת, בסוף בעצם הדברים של של העונש של החטא שיגיע לבני אלי, אז הפסוק המסיים את דברי העונש, פסוק למדבב, כפי שציינו אותו אתמול, מציין את העונש שבו עוסק העוני, ההזדקקות של אנשי בית אלי, צאצאי בית אלי אל האוכל, ופה רק מוזכר בפסוק ג', בפרק ג' פסוק א', מוזכר רק הניגוד, רק העניין של שמואל. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. זאת אומרת, שמואל מתעלה, שמואל עולה בעבודת השם, בשירות לפני השם. אז ראינו חמישה צמדים בין התנהגותם של בני אלי לבין התנהגותו של שמואל. תמיד, כמובן, הפסוק מציין את בני אלי לגנאי, על מעשיהם, על החטא שלהם, על אי שמיעת התוכחה שלהם, על העונש שיגיע אליהם, זה אלו מעשיהם של בני אלי. ומנגד, מציין הפסוק את שמואל, עד כמה הוא הולך ומתגדל וטוב ומתעלה בעבודת השם. נתעמק עוד יותר בפסוקים האלו, ונראה בהם עוד איזה מהלך פנימי יותר. הפסוקים האלה, או נזכיר קודם, החטאים בעצם היו בשני מישורים. מישור אחד הוא בין אדם למקום, הביזוי של הקורבנות. מישור שני, בין אדם לחברו, שזה הגזל, או ענייני המשפחה. אז בעצם החטא של בני אלי היה כלפי, בשני מישורים, בשני אופנים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. התבוננות ראשונה מראה לנו ששוב, חטאי בני אלי היו בשני המישורים, כפי שציינו, והפסוק בא ותורח, בא ומראה עד כמה שמואל לא היה כזה. עד כמה שמואל היה חפץ להיות טוב ונעים וללכת בדרך נכונה ובדרך ישרה גם כלפי הקדוש ברוך הוא, גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. אז נחזור כעת על הפסוקים בזריזות, רק על הפסוקים של שמואל. הפסוק הראשון עוסק, פסוק י' א', והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. הפסוק הבא הוא שמואל משרת את פני השם. והפסוק, פסוק א', ויגדל הנער שמואל עם השם. והפסוקים, והפסוק האחרון בפרק ג' פסוק א' שקראנו, נאמר בו, והנער שמואל משרת את השם. כל הפסוקים האלה מראים עד כמה שמואל משרת את השם, משרת לפני השם, משרת את השם. זאת אומרת, רצונו לעבוד את השם, רצונו לשרת את השם, ללמוד את תורתו ולקיים אותה. בנוסף לזה, מצוין מפסוק כ"ו, מפסוק כ"ו נאמר, והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם השם וגם עם אנשים. זאת אומרת, בא הפסוק ואומר, הגדילה של משה, הגדילה של שמואל, ההתפתחות של שמואל, העלייה של שמואל מעלה מעלה, היא לא רק עם השם, בלימוד, בעבודת השם, כיצד הוא מיישם את מה שהוא לומד הלכה למעשה, אלא גם עם השם וגם עם אנשים. זאת אומרת, גם במהלכי בין אדם לחברו, בדרך ארץ, בהתנהגות, ברגישות לזולת, בשניהם שמואל מתגדל ועולה, גם עם השם וגם עם אנשים. וכמו שציינו, וכמו שציין את זה הכתוב, בעצם בא הכתוב לנגד בין התנהגותו של שמואל, התנהגות ראויה, התנהגות נכונה, התנהגות של אדם שהולך ומשרת את השם, שרואה את עצמו כשליח השם, כמשרת את העם, לעומת התנהגותם של בני אלי, שהיא הייתה התנהגות פסולה, כמו שראינו, בין בן אדם לחברו ובין בן אדם למקום. נוסיף עוד דגש בעניין הזה ונאמר, שבהמשך הספר, בכל מיני צמתים, בכל מיני מקומות, רואים איך בדיוק שמואל התנהג הפוך מהתנהגותם של בני אלי. ניתן שוב את החטאים. החטא הראשון היה חטא הגזל, שהם לקחו יותר ממה שמגיע להם. ידוע, בהמשך, פסוק בפרק י' ב', בפרק י' ב' נאמר, בפרק י' ב', פה בשמואל א', עוסק בסיכום, בנאום הפרידה של שמואל לכל ישראל, ובפסוק ג', אומר שמואל כלפי העם, במעמד כל העם, אומר שמואל אל העם, פרק י' ב', בשמואל א', פסוק ג', הנני הנובי, אם מישהו יכול להגיד פה משהו, ככה הוא פונה לעם, האם מישהו יכול לענות כלפיי, לומר לי דבר שאני אולי לא צודק בו, מה הדברים? הנה הנובי נגד השם, ונגד משיחו, את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי אשקתי ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי כופר, ואעלים עיניי בו ואשיב לכם. זאת אומרת, האם מישהו יכול להגיד פה, פונה שמואל אל העם, לפני השם, פה מישהו יכול להגיד, האם מישהו יכול לפנות, האם מישהו יכול לתבוע אותי, כך אומר שמואל אל העם, האם לקחתי ממישהו משהו? והפרשנים פה מעריכים שהיה פה דקדוק על גבי דקדוק של התנהגותו של שמואל בכל ענייני בין אדם לחברו, ובדגש על ענייני הממון של בין אדם לחברו, שמואל פונה אל העם לפני השם ואומר להם, האם מישהו יכול לומר, האם מישהו יכול לבוא ולהגיד שלקחתי ממנו משהו, שגזלתי אותו, שלקחתי ממנו משהו שלא הייתי אמור לקחת, שהשתמשתי בו, שלקחתי ונהניתי מרכושו? ככה פונה שמואל אל העם. העם עונה לו, פסוק ד', פה בפרק י' ב', ויאמרו לא אשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. זאת אומרת, העם עונה לו, אתה צודק, לא לקחת מאיתנו כלום, בטח לא גזלת או דברים חמורים אחרים של ענייני ממונות שבין אדם, בין אדם לחברו, ולא לקחת מיד איש מאומה, פירור, אגורה, פרוטה, אין לנו שום תביעה עליך. ממשיך שמואל ואומר, פסוק ה', ויאמר עליהם, עד השם בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמרו עד, זאת אומרת, מציין פה רשי, שבת כל יצא משמיים ואמרה, אכן כך הדברים. שמואל נקי וזך מכל ענייני גזל, מכל עניינים של נגיעה בממון של הזולת, שלא כדין, אפילו השתמשות או הנאה או בקשה של שמואל מהאנשים, כל התנהגותו של שמואל הייתה ללא רבב וללא פסול. אז זהו, זאת התנהגותו של שמואל, ניקיון כפיים מוחלט של שמואל, בניגוד, כפי שראינו, לחטא בני אלי, לחטא הגזל, לקיחת בשר הקורבנות, יותר מכפי מה שהתורה ציוותה ומה שהתורה הרשתה לכהן לקחת מכל קורבן וקורבן. החטא השני שהזכרנו היה החטא של ביזוי הקורבנות. זאת אומרת, קודם כל דאגו בני אלי לשולחן שלהם, שלהם יהיה את האוכל, שלהם יהיה את הבשר, ואחר כך להקטיר את החלב, אחר כך שולחן גבוה. זאת אומרת, שולחנם קודם לשולחן גבוה. הרווח שלהם, כפי שראינו אתמול, מילוי הבטן שלהם, כפי שציין את זה הרלב"ג, קדם לעבודת השם, קדם להקטרת החלב והאימורים על גבי המזבח. מכנגד, בהמשך הספר, שוב, זה נמצא בפרק ט', במפגש של שמואל עם שאול, יש שם סעודה, וכעת בפסוק, בפרק ט', אצלנו בספר, בפרק ט', מצוין בפסוק, שנייה, אני אמצא את זה, בפסוק י' ג', בפרק ט', בפסוק י' ג', שוב, לקראת המפגש של שמואל עם שאול, מצוין, פרק ט', פסוק י' ג', כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, בטרם יעליה במטה, לאכול, זאת אומרת, ככה נערות פונות לשאול, אתם תיכנסו לעיר, תמצאו את שמואל, יש שם במה גדולה, שם הוא יערוך את הזבח, שם הוא יערוך את אותו מאורה, ואז אומר הפסוק, כי לא יאכל העם עד בואו, זאת אומרת, כל הנאספים לאותה שמחה, לאותה סעודה, לא יאכלו, כי לא יאכל העם עד בואו, עד בואו של שמואל, ואז אומר הפסוק בהקשר שלנו, כי הוא יברך הזבח, ואחרי כן יאכלו הקרואים. זאת אומרת, שמואל יש לו סדר. לשמואל יש סדר. יש סדר באכילה. יש פה זבח, יש פה אירוע גדול, נאספים אליו כל אנשי העיר, אבל לא ישר, כשמגיע האוכל, אז מתנפלים, אז אוכלים. אפילו כשמגיע שמואל, והוא אפילו ייקח את המנה הראשונה, אז ישר כל העם מיד אוכל. הפסוק מציין פה ממפורש את הסדר. כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרואים. אז מסביר פה רש"י, על פי התרגום, אומר רש"י, הרי לא אכיל עמה עד מיתוי, הרי הוא פריס מזונה, מזונה, בתר כן אכלין כל העם. ומסביר רש"י, הוא בוצע על המזון, על השלמים מברכים באכילתם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח. ככה מציין פה רש"י. זאת אומרת, שמואל, כשמוגש עליו הזבח, יכול להיות שזה לא היה בכלל בבמה, זאת אומרת, זה לא זבח של קורבן, אלא זבח של חולין. מוגש עליו בשר, זבח לאכול. אומר שמואל, מציין פה הכתוב במפורש את הנהגתו של שמואל, קודם כל ברכה. כפי שציין פה רש"י, מדובר פה על שלמים, אז זה קורבן. אז גם שמואל, שהוא לוי, שהוא לא בין המקריבים, קודם כל יש ברכה. ברכה על הזבח, ברכה על אכילת השלמים, ואחר כך אוכלים. זאת אומרת, קודם כל יודע שמואל מי נתן את הזבח, לשם מי אנחנו אוכלים, משולחנו של מי אנחנו אוכלים, ממי אנחנו נוטלים רשות לברך, ממי אנחנו נוטלים רשות לאכול, כי הוא יברך הזבח, כפי שציין רש"י, על השלמים מברכים באכילתם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח. זאת אומרת, קודם כל ברכה להשם, ואחרי כן יאכלו הקרואים, ואחר מכן מגיעה אכילה. אז שוב, הנהגתו של שמואל פה, בניגוד להנהגת בני אלי, כפי שראינו, שהם דורשים את חלקם. הם דורשים את המנה המגיעה להם לפני הקטרת החלב, לפני שעולים האימורים על המזבח, לפני שמוקרב חלקו של מקום, חלקו של הקדוש ברוך הוא, על המזבח, האימורים, החלב ושאר האימורים, הם דורשים את חלקם, ואחר כך ייתנו גם למזבח. הם הקדימו, בני אלי, הנערים של בני אלי, הקדימו את שולחנם, את חלקם, את ביטנם, לשולחנו של מקום, לעבודת השם, ואילו שמואל, כפי שציינו פה בפרק ט', מצוין במפורש הפוך. שמואל מברך על הזבח, יודע משל מי הוא אוכל, יודע באיזה קדושה הוא אוכל, יודע ממי הוא אוכל, מי נתן, מה מטרת האכילה פה. האכילה פה זה לא אכילת חולין, אכילה של קודשים, ואחר כך מגיעה האכילה. אז שוב, הנהגה הפוכה של שמואל מהנהגתם של בני אלי. החטא השלישי, כפי שראינו, אשר ישכבון את האנשים, אז ראינו אתמול באחד ההסברים שהחטא היה שבאו עם ישראל, באו אנשים להקריב את הקורבנות, להקריב את הכינים לפני אוהל מועד, ובני אלי והנערים מטעמם השתאו בהקרבה, חיכו, המתינו, ואז עם אלה העסק נמרח יותר, נעשה באופן איטי יותר. ואם הייתה מחשבה לאישה המקריבה או לאיש המקריב לבוא ולהזדרז, לבוא ולשוב באותו יום לביתו, לא עלתה בידו, והוא היה צריך לחכות גם למחר, אולי לעוד יום. ראינו אחד ההסברים, כפי שציינתי אותו עכשיו, ההשתאות והעיכוב והתורח שהם הטריחו את עם ישראל בבזבוז זמן, דבר ראשון, ובהשתאות בחיי המשפחה, ומנעו חיי משפחה תקינים, שאישה תחזור לביתה אחרי כל ההקרבה ואחרי ההתארות. זה אחד ההסברים, כפי שציינתי, שראינו אתמול ביחס להשכבות הנשים. מנגד, בעניין הזה, בפרק זין, בפסוקים האחרונים של פרק זין, מצוין הנהגתו של שמואל. אני קורא בפרק זין, בפסוק תתוו, תתזין. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל, והגלגל, והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. זאת אומרת, מציין פה הפסוק בפרק זין, בסופו, פסוקים תתוו תזין, מציין פה הפסוק ששמואל היה שופט את ישראל, אבל הוא לא היה שופט שיושב בביתו, יושב במקומו, וכל ישראל עולה אליו לרגל. לא, הפסוק מציין כיצד הוא עשה את זה. והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל, והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. זאת אומרת, שמואל, הנביא, הזקן, השופט, לא יושב בביתו ומחכה שיבוא אליו למשפט, אלא הוא הולך אל העם, ומסתובב במקומות, ושופט שם את האנשים, ומדריך אותם, ומיישב סכסוכים בין האנשים. זאת אומרת, בניגוד למה שראינו אצל בני אלי, כשהעם הגיע אל המשכן, בני אלי עיכבו שם את האנשים, ומנעו מהם לחזור לביתם, שמואל נוהג פה בהנהגה הפוכה. שמואל הולך אל העם, ובזה כמובן הוא מונע ממנו את כל הטרחה, ואת כל ההתלטלות, לבוא לביתו ברמה, ושם, באותם מקומות שבהם הוא מסתובב, שמואל שופט, שמואל מדריך, שמואל מגשר, מיישב סכסוכים בין העם, ובזה שמואל גורם לחיים של העם להיות הרבה יותר מהירים, זורמים, מלאי תוכן, ולא התבזבזו על טלטול בדרכים, על השתאות בתורות, על המתנה, ובטח לא על סתם הסחבות וסתם בטלנות ורשלנות מצד הכהנים, כפי שראינו אצל בני אלי. אז בהקשר הזה ראינו שוב את הנהגתו של שמואל בניגוד להנהגתם של בני אלי. הם עיכבו את העם, הם סתם גרמו להם לחכות, להמתין, שזה גרם גם את ההתעכבות בחיי המשפחה. ואילו שמואל מצוין פה, הוא ירד אל העם, פעל בעם, הדריך את העם, וחזר לביתו לשפוט גם את האנשים הנותרים. אם כן, ראינו שהפסוק בפרק ב', הפסוקים בפרק ב' מנגדים את עלייתו, את התקדמותו של שמואל ביחס לבני אלי. בני אלי חוטאים, לבני אלי נאמרת תוכחה שלא שומעים עליה, שלא שומעים בקולה, ודרכם לא משתנה. בני אלי מקבלים נבואה של עונש, ואילו שמואל, כפי שראינו, עולה ומתגדל, עולה ומתקדם גם עם השם וגם עם אנשים. שמואל מתעלה, שמואל עולה, ושמואל כפי שראינו בהמשך הספר, רואים איך הנהגתו שונה מהנהגת בני אלי. איך הנהגתו בדיוק באותם נקודות של גזל, של בן אדם לחברו, של ביזוי הקורבנות, בן אדם למקום, ושל השכמות אנשים, שהוא עניינו גם ההשתאות ובעצם הזלזול וחוסר ההתחשבות בעם, בשלושתם ראינו איך שמואל מתנהג בדיוק הפוך. שמואל והעם מעיד על כך, שלא לקחת מידינו מאומה. שמואל מברך על הזבח, ואחר כך אוכל אותו. ושמואל מסתובב בעם. שמואל יורד אל העם. שמואל גורם, או מביא את העם, שלא יחכו, ולא ימתינו סתם בתורים, ולא סתם יטלטלו בדרכים. אלא שמואל דואג שהעם והדינים וההנהגות יגיעו אליו באופן ישיר, ללא המתנה וללא השתאות יתר. בעזרת השם, מחר נמשיך בלימוד לגבי התוכחה של אלי לבניו, ובהמשך הלימוד על שמואל. המשך יום טוב.